שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת שמות, מתחילים את חומש שמות בעזרת השם. השיעור היום פה בבית הרב קוק יהיה לעילוי נשמת הרי פישל ואשתו, לעילוי נשמת רבי ישראל אהרון בן רבי נחמן, זיכרונו לברכה, פישל, ורעייתו חיה שיינה בת רבי שמעון, זיכרונה לברכה, שהם בעצם התורמים של בית הרב. הוא בעצם בנה את הבית הזה לרב, הוא גם קנה את המגרש בקריית משה, שעליו יושבת היום ישיבת מרכז הרב. אז היום יהיה שיעור לעילוי נשמתם. הנושא של השיעור היום הוא קצת לא שגרתי, קוראים לו גרוטאות אידיאולוגיות. אבל כשניכנס לעומק, נבין איך הדברים בעצם מאוד מאוד קשורים למה שאנחנו רואים בפרשה. בואו נתחיל. מקור א', שמות פרק א', ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. והיא כל נפש יוצא ירח יעקב, 70 נפש. אז הוא אומר לנו, קודם כל הוא חוזר על השמות, אחרי זה הוא אומר, הם היו 70, ובני ישראל, ואז מגיע הפסוק, קצת לא שגרתי, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. מה זה התיאור הזה? מה זה התיאור הזה? ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. צריך להבין. ויקום מלך חדש על מצרים, ויאמר לעמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. כלומר, זה הנקודה שלו ממנה מתחיל, הריבוי הגדול הזה. הבה נתחכמה לו פן ירבה, ואומרת התורה, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אומר השבם, הרי בסוף פרשת ויגש, גם כן כתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, וגם פה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. למה חוזרים פעמיים? הראיה בפרשת ויגש, אומר השבם, מפני שרוצה לפרש ולומר, פרו וישרצו, אז הוא צריך לכפול ולומר, שלא היו אלא 70. אומר השבם, התורה באה לומר בדיוק את הנקודה הזאת, של פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא כל הריבוי הזה. ולכן התורה בעצם חוזרת, ואלה שמות בני ישראל, הם היו רק 70. והם הפכו להיות, מה זה? שישה בקרס אחת, יולדות, עוד ילדים, בלי סוף. אומר השר הירש, על הדור הזה לא יסופר לנו דבר מלבד ריבויו הבלתי רגיל. גם השר הירש מגיש את הנקודה הזאת, שבאמת המאפיין של הדור הזה זה ההתרבות העצומה הזאת. ובאמת אי אפשר להתעלם מהלשון של התורה, של פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אז איזה מין דור זה? מה זה דור של פריה וריביה? מה העניין פה? מה הולך? עכשיו שימו לב לעוד דבר שהרב צבי יהודה מאוד מדגיש כל פעם בעניין הזה. כתוב ויקום מלך חדש על מצרים ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל. הראשון שקורא לנו עם זה בעצם פרעו, כן? אבל בכל אופן, ממשפחה של 70 נפש, משפחה גדולה, אבל בכל זאת רק 70 נפש, מזה יוצא בסופו של דבר עם בני ישראל. אז אפשר להגיד, תראה, זה הדור שאתה צריך להביא את הריבוי שיעשה ממשפחה לעם. טוב, נמשיך הלאה. במדרש ויקרא רבה אמור למד ב', מקור ב' לפניכם, שם מספרים לנו על הדור הזה עוד מאפיינים. רבונה בשם בר כפרה אומר, כן, לא כתוב אומר, הכוונה היא אומר, בשביל ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם ואת לשונם, ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא ביניהם אחד מהם פרוץ בערבה. היו למרות המצבם העבדותי, היו גדורים בעריות. אז בעצם יש פה לא שינו את שמם, לא לשונם, לא לשון הרע, גדורים בעריות, אז יש להם אופי. אבל מצד שני, תסתכלו על האופי. אומרים לנו רק דברים של לא תעשה. כלומר, לא שינו את שמם, לא לשונם, לא אמרו לשון הרע, זה דבר גדול מאוד, גדורים בערבה, זה דברים גדולים. אבל לא רואים פה לכאורה חידוש. מה הדור הזה לכאורה? חידש. לכאורה מה הוא חידש? אתם יודעים מה הוא חידש? פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. כמו שהשר יש גם מדגיש, אמרנו, לא יסופר דבר מלבד ריבויו הבלתי רגיל. טוב, אז עוד נקודה שאנחנו רואים על הדור הזה, זה האבן עזרא לפני קריאת ים סוף. תראו איתי ביחד במקור ב' צורה שנייה, שמות פרק י"ד. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי כולם שם נלחצו מהמצרים שרודפים אחרי בני ישראל. התייצבו וראו את ישועת השם. אומר האבן עזרא שם בשמות י"ד, יש לי תמוע, איך יירא, איך יפחד מחנה גדול של 600 אלף איש מהרודפים אחריהם, ולמה לא ילחמו על נפשם ועל ביניהם? התשובה, כי המצרים היו אדונים לישראל. וזה הדור היוצא ממצרים, למד מנעוריו לסבול עול מצרים, ונפשו שפלה. הם רגילים להיות עבדים. הילד היהודי כביכול במצרים נולד לתוך מצב של עבדות, הוא לא מכיר מצב אחר. ממשיך אבן עזרא ואומר, ואיך יוכל אתה להילחם עם אדוניו, והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה, עד שקם דור אחר, דור המדבר, שלא ראו גלות, והייתה להם נפש גבוהה. אז לכאורה מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שהדור הזה, לכאורה הוא דור של, שהיה עבדים במצרים, והדור הזה היה לו קשה בכלל להיות דור גואל, דור שנכנס לארץ, כובש, הרי לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, פן ינחם העם בראותה מלחמה וסבו מצרימה. זה ממש פשט, אבן עזרא רק מסביר את הפשט. אז גם בקריאת ים סוף, התייצבו, הראו את ישועת השם. הוא אומר, למה הם פוחדים? שיקומו להילחם. הוא אומר, זה דור שגדל כדור של עבדים. אז אם ככה, אתה כל דורש לו תפקיד, אז מה התפקיד של הדור? אתם יודעים מה התפקיד של הדור הזה? ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, עד שפרו אומר, הנה עם בני ישראל. עכשיו, גם בדורנו, בדורותינו, יותר נכון להגיד, בתקומת מדינת ישראל, יש דורות, ולכל דור יש אופי ויש תפקיד ויש נסיבות בהתאם לתפקיד שלו. זה לא קורה לבד, הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים. כן, בינו שנות דור בדור, מה שהרב סיודה בשיחותיו הרבה הסביר על הפסוק הזה בפרשת האזינו, בינו שנות דור בדור, צריך להבין כל דור מה עניינו. אז אומר לנו הרב קוק באורות התחייה פסקה מם, הדור הראשון של עקבתא דמשיחא בתחילת קץ המגולה של יישוב ארץ ישראל. למדנו הרי פעם קודמת את דברי רבי אבא בסנהדרין צח צדיחי תמוד א', שקץ המגולה זה שערי ישראל נותנים את פריים, את ענפיהם, את פריים, אז בעצם בניין הארץ. אז אומר, הדור הראשון, שהוא בעצם הדור של תחילת קץ מגולה של יישוב הארץ, הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל. והרוחניות צריכה לשמש בו שימוש של שמירת החיים הפנימיים. וכשהתחזק הכוח החומרי של האומה, שזה כבר מתחיל להיות היום, מתחילים לראות היום כבר את מדינת ישראל מתחזקת מאוד מאוד ברמה החומרית, אז כשהתחזק הכוח החומרי של האומה, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה, ותשוב התורה וכל מאורותיה לאיתנה, להיות לאור עולם, לאתר את תפארת בידי השם, ולצניף מלוכה בכף אלוהי ישראל. אומר לנו הרב, תראה, הדור הזה של קום המדינה, וגם לפני קום המדינה, מי אור החיים הקדוש, הבעל שם טוב ותלמידיו, הגר"א ותלמידיו, חתם סופר, וככה ממשיך, הולך וממשיך, עד לדור השלישי של תלמידי הגר"א, גם רבי משה סלומון וחבריו, משפחת ריבלין, וכן הלאה, וזה הולך ומתקדם. בסופו של דבר, כל הדורות האלה, עד תקומת מדינת ישראל והלאה, הדור הזה, העניין שלו זה לבנות את הגוף של מדינת ישראל. ולכן הם היו מאוד עסוקים בחומר. רוחניות הייתה לשמר את האור הפנימי, אבל בעצם הם היו מאוד עסוקים בלשרוד. עכשיו, אני שזכיתי עוד להרגיש את סוף התקופה של השרידות ההיא, אז אני מוכרח לומר שסביב השרידות הזאת גם הייתה אווירה מאוד גדולה של אחדות, והיה באמת שמחה גדולה של יום העצמאות, אבל הכל היה סביב הכוח הצבאי שהולך ונבנה, המדינה שהולכת ומתחזקת. אז בעצם למעשה אומר הרב, זה היה התפקיד של הדור ההוא. אומר אבל אחרי שהחומר ייבנה, אז כשיתחזק הכוח החומרי של האומה, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה. כלומר, יתחילו להיפתח שערי הלב, ויתחילו להתגלות הסגולות הרוחניות. העיסוק יעבור מהשרידות החומרית, כמו תקופת הצנע, כמו דברים כאלה, יעבור למקום של פתיחת שערי הלב ומענה וגילוי של מדרגות רוחניות, של אורות רוחניים. אז אומר הרב, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה, ותשוב התורה וכל מאורותיה לאיתנה. היום אנחנו רואים איך עולם הישיבות גדל והתעצם ברוך השם, להיות לאור עולם, לאתר את תפארת בידי השם, ולצניף מנוחה בכף אלוהי ישראל. עכשיו, האם יש קשר בין הדור הראשון לדור השני? כלומר, הדור הראשון היה עסוק בחומר של מדינת ישראל, הדור השני אמור לעסוק, אמור, כן? בפיתוח כל הסגולות הרוחניות. הוא עוסק, שאלה היא כמה בצורה נכונה, אולי ניכנס לזה בהמשך, אבל בכל אופן, יש קשר בין שני הדברים. אז כותב לנו הרב קוק, תראו מקור ג' באמצע, אגרות הראיה, אגרת C, שין י' א', אומר הרב, על ידי מה שנחזק את היישוב ההולך באור בעזרת השם. והתרבו אחינו העולים ליישב את ארץ הקודש. אומר, ככל שיהיה פה קליטת עלייה, וככל שיהיה פה התיישבות, ויקום עוד ועוד יישובים וערים בארץ ישראל, יצמח אור גאולה וישועה. מה זה? מה זה יצמח אור גאולה וישועה? אז הוא קצת, נותן לנו קצת הבנה, ואומר הרב, וסוף כל המורדים והפושעים, כל עוזבי התורה, כל אלה שהפכו את זה ללגיטימי, ללא לשמור שבת, להתעלם משמירת תורת ומצוות, אז וסוף כל המורדים והפושעים, לשוב בתשובה שלמה, מתוך אהבה ושמחה. זה לא יהיה מעבור ממוסר כזה ופשקבילים, זה יבוא מתוך אהבה ושמחה. אבל למה, איך זה יקרה? למה שזה יקרה במרכאות, כן? על מה אתה בונה את זה? אומר הרב, על ידי שפע קדושת ארץ הקודש שתשפיע עליהם. אומר הרב, כשאתה, הדור הראשון, כביכול בונה את החומר של המדינה. ותורה ומצוות, ככה ככה. אבל ככל שהוא בונה את החומר של מדינת ישראל, של ארץ ישראל, של השלטון והריבונות היהודית האלוקית בארץ ישראל, שעוד פעם אני אומר, צריך להבחין בין העובדה האלוהית שקיבלנו לידינו ריבונות, לבין האם בחרנו את החניך תורן הנכון לשבת על כיסא המנהיגות. זה שתי סוגיות. לענייננו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה בעצם ריבונות על הארץ, והארץ הולכת ונבנית. המדינה הולכת ונבנית. עכשיו אומר הרב שככל שעם ישראל יבנה את החומר של ארץ ישראל, הארץ יש שפע קדושת ארץ הקודש שתשפיע עליהם. כאילו הפירות של ארץ ישראל זה אורות שנכנסים לתוך הנשמות ונותנים את כיף נשמה בליבות ישראל לחזור לאבים שבשמיים, וזה הדור שלנו. והרב מסיים שהמקור של התשובה יהיה על ידי הארץ, בניין הארץ, על ידי שפע קדושת ארץ הקודש תשפיע עליהם. והוא מסיים ומוסיף, על ידי סיוען של תלמידי חכמים עובדי השם, עובדי השם ואוהבי ישראל באמת, שיתהלכו עמהם בנחת ואהבה. אז כמובן צריך גם את התלמידי חכמים שידעו לעזור לאנשים להתחבר אל האורות שמאירים בהם. כן? אבל המקור שגורם למהפך הרוחני שמתרחש היום לעינינו במדינת ישראל, למרות הכוחות האדירים שמנסים להתנגד לו, המהפך הרוחני הזה שורשו, מקורו, בבניין החומרי של מדינת ישראל, שזה בעצם ריבונות ישראל על ארץ ישראל, שזה כמו שנפתק בתף קופסמך א', מביא המשנה ברורה מהבית יוסף, שעיקר נקודת התגלות השכינה מחדש בארץ ישראל, זה האם ישראל שולטים, ריבונים בארץ ישראל. כך מביא המשנה ברורה להלכה בסימן תף קופסמך א'. אז מכל מקום מה אנחנו רואים? אנחנו רואים פה שלכל דור יש תפקיד. לכל דור יש תפקיד. אז פה לדוגמה בדורות שלנו, היה את הדור של, אני קורא לו דור תשח, למרות שזה לא תשח, זה עוד מאור החיים, אבל דור תשח, שהיה עסוק בלבנות החומר, ויש את הדור שלנו. אז ברור שאיפשהו נתקענו בתשח. כלומר, הדור הזה כל הזמן נמשיך בדרך של דור תשח, של בניין החומר, ולא מבין שיש לו תפקיד חדש. טוב, נמשיך הלאה, בהמשך אולי נפרט קצת יותר. המקום מקום לענייננו, אז אם אנחנו חוזרים לדור של מצרים, אז בעצם מה היה הסיפור של דור מצרים? מאוד דומה למה שהדור הראשון כאן, נכון? זה לא בניין החומר, אלא מה? בניין פרו ורבו, בניין העם, שיהיו ילדים, להביא ילדים, היו יולדות, יולדות, שישה בקרס אחת, שישיות מביאות. כן? אז לכן התורה מדגישה ואומרת, הדור הזה שסבל את עול השיעבוד במצרים, אתה יודע מה היה עניינו? ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. זה היה תפקידם. זה היה התפקידם של הדור הזה. זה היה התפקיד שלהם, אומר אבן עזרא. הם היו דור של עבדים, לא היו מסוגלים להילחם, להיכנס לארץ, לעשות מלחמות. לא מסוגלים. מה צריך שיבלדו ילדים חדשים שלא ראו עבדות? אז אתה מבין שהדור הזה לכאורה, אז זה לא תפקידו. אז מה כן תפקידו היה? ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו. זה היה תפקידם, הריבוי, הריבוי הבלתי רגיל. אז מכל מקום לענייננו, השאלה היא, למה זה כזה חשוב? למה שלא יהיה 70 נפש? אתה יודע אחי, אתה רוצה רייטינג, אתה רוצה כמות, כמות היא תמיד על חשבון איכות. הרי ה-70 נפש האלה היו 70 יעלומים. עכשיו, מתחילים ללדת, ללדת, ללדת. אז שמה יש אחד, אתה יודע, בעיות כאלה. ההוא, לא בדיוק. זה, תמיד שאתה מתחיל להיות כמותי, האיכות יורדת. אז למה צריך שבני ישראל פרו וישרצו וירבו? בשביל מה? מה רע ב-70 נפש? שיפכו להיות 10,000 נפש, יאללה. אז יהיה לנו איכות, איכות גדולה, נפלאה, יופי, מצוין. למה צריך פרו וישרצו ויחבו ויעצמו? הרי ברור שברגע שיש כמות, היא תהיה על חשבון האיכות. אז מה העניין? הרי יש תפקיד לעם הזה, זה לא... מה העניין פה לריבוי, ריבוי הגדול הזה של עם ישראל? כמה שיותר עוד יהודים, ללדת, ללדת, כמה, עוד ילדים, תביאו עוד, מה העניין? אומרת הגמרא, מקור ד' יבמות סמך ג' עמוד ב', תנו רבנן, ובנוכו יאמר, תשובה שהם ריבבות אלפי ישראל. מלמד שאין השכינה השורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל. 22,000 איש. כן? שני אלפים ושני רבבות מישראל. הרי שהיו ישראל שני אלפים ושני רבבות, חסר אחד. כלומר, יש 21,999. חסר אחד. וזה, יהודי אחד מסוים, לא עסק בפריה וריביה. לא הביא ילדים. לא נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל. כלומר, השכינה לא שורה, אלא ברגע שאתה בכמות מינימלית של 22,000 איש. מאוד מאוד מעניין. למה 22,000? לא יודע. אולי זה היה 22 אותיות התורה. יש פה איזושהי שלמות של בניין כנסת ישראל על ידי 22 האותיות. אז יש בקבלה בזה עניינים. בסדר. אז אפשר להבין 22,000 איש. אבל חסר אחד, לא שורה. למה לא שורה? כי אתה לא הבאת מספיק ילדים, היית צריך להביא עוד. מה אנחנו אבל רואים? מה האווירה של המדרש הזה? של הברייתא הזאת, תנו רבנן. האווירה היא בעצם כמה שיותר יהודים. כמה שיש לכמות משמעות איכותית. והשאלה היא למה? אחרים אומרים, גורם לשכינה שתסתלק מישראל שנאמר, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. בזמן שזרעך אחריך, שכינה שורה. אין זרעך אחריך, אם אין ילדים, על מי שורה? על העצים ועל האבנים? עכשיו, בתוך עם ישראל יכול להיות שיש אנשים שיש להם קושי להביא ילדים. בסדר? אז זה אלה תולדות נוח, מעשים של צדיקים, תולדותיהם. הרב צבי יהודה, פה בבית הקדוש הזה, פה בבית המדרש ממש, היה אומר, הרי לא היה לו ילדים. הוא היה אומר לתלמידים, אתם הילדים שלי. אז אין מי שאין לו ילדים, לא יכול להביא ילדים. אז זה סיפור אחר. אז הוא על ידי כמו בן עזאי, חשקה נפשו בתורה, היה שקוע רק בתורה. בסדר? בדורנו לא שייך, אבל בן עזאי. אבל כן, בן אדם שלא יכול להביא ילדים, זה סיפור אחר. אז הילדים שלו זה מעשה. אבל בן אדם שיכול להביא ילדים, יאללה, קדימה. אז השאלה היא למה? אז המדרש פה אומר, מה? על מי השכינה שורה? על עצים ואבנים? טוב, בסדר, ברור להביא ילדים. אבל למה אתה אומר לי שצריך כמות מינימלית של 22,000 יהודים כדי ששכינה תשרה? ושמה, בגמרא שמה עוד, יש עוד כל מיני אמירות מאוד מאוד לא פשוטות, שבעצם אנחנו רואים שלכאורה הכמות כן קובעת, וצריך כמות. אבל השאלה היא למה? למה? לכאורה לא עדיף איכות? 70 נפש. אתם יודעים מה? 5,000, 10,000, 22,000. ולמה צריך 60 ריבו גברים, עוד נשים, ילדים? ועוד היה שם הרבה יותר, זה רק חומש. 50 יצאו בני ישראל מארץ מצרים. נו, אז מה? למה צריך את הכמות הזאת? אומרת הגמרא בברכות, כ"ח עמוד א', מקור ד', שורה רביעית, תנא, אותו היום, מה זה אותו היום? רבן גמליאל, היה שם איזה סיפור, הורידו אותו מנשיאותו, ומינו את רבי אלעזר בן עזריה. ורבן גמליאל הייתה לו שיטה, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא נכנס. רבי אלעזר בן עזריה, ברגע שמינו אותו, פתח את הדלתות, יאללה, כולם להיכנס, כן? אז בוא נראה. אותו היום, אומרת הגמרא בברכות כ"ח, תנא, אותו היום סילקו לשומר הפתח, וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס, ושם יש, בהוא יום התווספו כמה ספסלי, יש שם בגמרא מחלוקת המוראים, אחד אומר 400 ספסלים, אחד 700 ספסלים, נכנסו המונים. אומרת הגמרא, ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה, תלויה בספק הכוונה, לא הייתה הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש שלא פרסוה. אומר רש"י, מתוך שרבו התלמידים, רב החידוד והפלפול. מה? מה? רב החידוד והפלפול, ואז כל ההלכות המסופקות התפשטו, ופתאום הכל בסדר, והגיעו להלכות, ומסכת עדויות נשנתה באותו יום. היה יום כזה, הכל בהיר, הכל מובן, כל השאלות נפתרו. אני לא מבין, סליחה. הרי למי פתחו את הדלתות? האם האיכות ירדה או לא? חד משמעית האיכות ירדה. למה? כי אם אתה, אומר רבן גמליאל, אני לא מכניס תלמיד שאין תוכו כברו. באותו היום שפותחים את הדלתות, באים 400 ספסלים, 700 ספסלים. מי בא? המצטיינים הגיעו? אלה שתוכו כברו? באו אלה שלא התקבלו, שרבן גמליאל חשב שהם לא ראויים להיכנס לבית המדרש. אז לא הבנתי, עכשיו הכנסת את כל החבר'ה, כמו שאומרים, ופתאום ההלכות מתבררות. מה ההיגיון? הרי כמות היא באה על חשבון איכות. נו, אז אם הגדלת כמות, כל הכבוד, אבל אתה מספר לי שבאותו היום, אותו היום, לא הייתה הלכה, זה הייתה תלויה בספק, בבית המדרש שלא פרשוה, ורשי אומר מתוך שרבו התלמידים, רב החידוד והפלפול. איזה חידוד? איזה פלפול? הכנסת את מי? את כל אלה שקודם לא התקבלו. נו, אז מה עכשיו? לא מבין, לא מובן הדבר. פה רואים, לכאורה בבירור, שאם יש רבים מישראל, אם הכמות בישראל גדלה, האור גדל, ההלכות מתבררות. מה העניין? מה זה? מה קורה פה? עכשיו, אומרת הגמרא בברכות נונחת עמוד א', תנו רבנן, מקור ד', לקראת הסוף, שלוש שורות אחרונות. תנו רבנן הרואה אוכלוסי ישראל, אומר ברוך חכם הרזים. מה קשור רזים פה לראות אוכלוסי ישראל? שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהם דומים זה לזה. מסביר רשי. אוכלוסי ישראל, מה הכוונה? חיל גדול של 60 ריבו. כלומר, אם אתה רואה 600 אלף מישראל במקום אחד. אז מברך מה? ברוך חכם הרזים. אומר רשי, היודע מה שבלב כל אלו. עכשיו, את הברכה הזאת, אם רואים 600 אלף שלא מישראל, לא מברכים. הלכה בשולחן ערוך. ההלכה בשולחן ערוך היא חד משמעית. מי שרואה 60 ריבו, 600 אלף, מישראל, ודווקא מישראל, מברך ברוך חכם הרזים. למה? כי אומר לנו רש"י, היודע מה שבלב כל אלו, הגמרא הרי אומרת, אין דעתם דומה, אין פרצופיהם דומים, אז הקדוש ברוך הוא כביכול יודע את הרזים של 600 אלף איש, איזה יופי, איזה גדלות. מה הולך פה? למה? אם זה בגלל הרבה, אז יש 600 אלף סעודים. למה דווקא 600 אלף מישראל? ואם 600 אלף מישראל בסדר, מה העניין יודע רזים של כל אחד ואחד? אז אנחנו פה רואים שיש עניין בכמותיות. לכאורה על פניו, בתפיסות שמסתובבות היום, כמות מורידה איכות. ופה מה שאנחנו רואים, שלהפך, הכמות מגדילה איכות. איך יכול להיות? כמובן, אם יש מנהיג בראש, וצריך כמובן לשים לב שהצד הרוחני הוא המוביל, ושאלה שנכנסים, גם אם הם פחות באיכות, אבל הם מבינים שיש איכות ומסתדלים להידבק אליה, כמו יש כל מיני איזונים שגם צריך להוסיף לזה, זה ברור. אבל עדיין, פתחת את הדלתות, ברור כל ההלכות. ולכל זה, אנחנו בעצם מנסים להבין מה העניין של ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם, עד שפרו כבר אומר, הנה עם בני ישראל. בסדר, יפה להיות עם, כל הכבוד, אבל למה צריך כזה עם פרו וישרצו? מה צריך את זה? תביא לי 10,000, 22 אלף, למה 60 ריבו רק גברים? מה העניין בכמותיות? יש פה איזה פלא, צריך להבין אותו. אומר מרן הרב קוק, מקור ה' בספר אורות, במאמר המופלא שנקרא למהלך האידאות בישראל, למהלך האידאות בישראל, בפסקה ב', פרק ב', אומר הרב, בראשית מטעו של העם הזה, כלומר, באברהם אבינו, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כלומר, אצל אברהם אבינו יש, כי ידעתי שצוות בנה בתוך הרב, הוא יקים פה שנקרא משפחה גדולה, שהיא תהיה כולה מגויצת, מכוונת, לעניין של לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אבל ממשיך הרב ואומר, לכאורה, כן, אנחנו שואלים את שאלתנו, למה לא מספיק 22 אלף איש? למה צריך עם? עם זה גמרנו, זה כבר, אתה יודע מה זה עם? אין, בעם יש הכל. כל הגוונים, כל הסוגים, כל מיני אנשים, בעם יש הכל, הכל. למה צריך עם? למה אתה לא יכול להישאר עם קבוצה מיוחדת, מסדר ישראלי, אני יודע מה, יקראו לו מסדר ראשית, לא יודע מה, 22 אלף איש, מה, יש לא מספיק. למה צריך את כל הכמות הזו? אז אומר הרב, ממשיך הרב ומסביר, למילואה של שאיפה זו, צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית. צריך דווקא מדינה. למה? ממשיך הרב ומסביר. והאידאה האלוהית המוחלטת, אור השם, מושלת שמה, ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. כלומר, מדינה שהיא יסוד כיסא השם בעולם, מדינתנו, מדינת ישראל. אני רק מזכיר לכל אלה שלומדים את הפסקה שאני עכשיו מצטט ברב קוק בספר אורות, חלק אורות ישראל, לזכור שסביב הרב אף אחד לא חלם שעומדת לקום מדינה עוד מעט, ובטח שאף אחד לא ידע שהולכים לקרוא לה מדינת ישראל, הרי חשבו על כל מיני שמות, אבל אצל הרב הוא כבר מדינתנו, מדינת ישראל, הוא כבר אזרח מדינת ישראל, אפילו שהוא נפטר לפני השואה, כן? מדינתנו, מדינת ישראל, אנחנו קוראים את זה לא שמים לב, כי זה, כן, ברור, מדינתנו, מה מדינתנו? מה מדינתנו? הוא נפטר 4 שנים לפני השואה. איזה מדינתנו? איזה מדינת ישראל? טוב, בכל אופן זה אצל הרב, הוא ראה את העתיד ככה מול העיניים. אז לענייננו, אומר הרב שצריך שתהיה מדינה כזו, שהאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה, ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. למה? מה הסיבה? למה? הנה, וכאן מגיעה התשובה על הקומתיות. תקשיבו טוב. למען דעת, שלא רק יחידים, חכמים, מצוינים, חסידים, ונזירים ואנשי קודש, חיים באור האידאה האלוהית, כי גם עמים שלמים. אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא מתגלה רק אצל החכמים, הצדיקים, הנזירים, אנשי הקודש. מי שמסתכל ככה, מגביל את האלוהות. היא רק, אתה יודע, אצל איזה שכבה, איזה אליטה, אליטה רוחנית, כן? זוכר שהוצאתי את החוברות של רוח ירושלמית בתורת הרב, והשתדלנו, כמו שהרב כותב בקובץ ג' ר' נ' ת', להפוך את הדברים לתורה פופולרית ושווה לכל נפש, כן, במידת האפשר, ואפשר יותר, אבל עשינו שם ברמה מסוימת. ואז איזה יהודי דווקא נושא תפקיד בכיר במדינת ישראל, אומר לי, תגיד לי, אני לא מבין מה עשית פה, מה? תגיד לי, תורת הרב קוק זה לא איזה תורה אליטיסטית כזאת, רק לאנשים בעלי יכולות פילוסופיות עמוקות וזה, אז מה? בעל השמחה, בעל התורה הזאת, מרן הרב רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, אומר, קובץ ג' ר' נ' ת', שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לעולם, כדי לעשות ספרות שבאה מתוך רזי תורה, אבל היא ספרות פופולרית ושווה לכל נפש. לקרב את כל עם ישראל לתורה הפנימית, במקומות אחרים הוא מסביר שזה צריך להיות כחלק מבניין האומה בארצה, שזה הייחודיות שלו לעומת החסידות, כמו שמביא הרב הנזיר בהקדמה לאורות הקודש חלק א', מקום מקום לענייננו. אז אומר הרב שזה בדיוק הסיפור. למה צריך שזה יהיה עם כמותי גדול? מה אתה אומר? שברגע יש כמות, האיכות יורדת? תמחה כפיים, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. קדוש ברוך הוא רוצה שתראה שתורת השם היא לא איזה עניין רק לחסידים נזירים אנשי קודש. היא גם מגיעה לצדיק שמוכר בבסטה במחנה יהודה. שקריאת התהילים שלו זה כמו דפי גמרא של הצדיקים הכי גדולים בדור, אפילו שהוא יהודי פשוט. שהתורה, שזה בעצם התגלות אור השם, מגיעה לכל פינה במציאות. אל תשים לי אותה רק בבית מדרש, רק לאיזה גאוני גמרא וכך. לא, מה פתאום? זה מגיע לכל אדם, לכל פינה, לכל דבר. אין פינה במציאות. לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי ממנו יתברך. בשביל לגלות את האמירה הזאת, צריך דווקא עם. כי בעם, אומר הרב, כי גם עמים שלמים, כלומר, עוד נקרא את המשפט אולי רצוף, כדי שלא נאבד את היופי, כן? אומר הרב, למען דעת, למה צריך מדינה, עם וכו', כמות, למען דעת שלא רק יחידים, חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש, חיים באור האידאה האלוהית. כי גם עמים שלמים, הכוללים בתוכם את כל הסדרות האנושיות השונות, מנרום האינטליגנציה, האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, כל סוגי האינטליגנציות למיניהם, עד המערכות הרחבות, הסוציאליות, הפוליטיות, האקונומיות, הכלכליות, ועד הפרולטריון, כן, עד לשוק, ככה, לחבר'ה, כן, עד לפרולטריון, לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושם. עכשיו אנחנו חוזרים לכל מה שלמדנו, ואיך הכל מאיר פתאום במתיקות נפלאה. שוב השם רבבות אלפי ישראל. אין השכינה שורה על פחות מ2,000 רבבות, מינימום. לא הבאת הילדים, חסר אחד, אתה השם, צריך פריה ורביה, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. בזמן שזרחה אחריך שכינה שורה, אין זרחה על מי שורה, על העצים ועל האבנים. צריך פה הרבה יהודים טובים, הרבה. סילקו לשומר הפתח, ניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס, התווספו ספסלים, לא הייתה הלכה שהייתה תלויה בספק בבית המדרש שלא פרשוע. אבל נכנסו החבר'ה, אלה שלא התקבלו, אז איך פתאום רב הפלפול והחידוד אומר לנו רש"י? איך? והתשובה היא, ככל שיש יותר כמות של יהודים, אז יש יותר כלי קיבול מגוונים יותר, שמתאימים לכל מיני סוגי אופי, כל מיני תפיסות, כל מיני זוויות, כל סוגי פינות המציאות. כדי שאור השם יופיע בכל גווניו, צריך שחכם הרזים ייצור פה 600 אלף נשמות, שכל נשמה יש לה את החשיבה שלה, את האופי שלה, את התפיסה שלה, את המהלכים הרוחניים והנפשיים שלה, את הזווית שלה על המציאות. ולכן דווקא מי שרואה 600 מישראל מברך ברוך חכם הרזים. כי דווקא 600 אלף מישראל, מה זה? זה בעצם ההתפרטות, ההתפשטות של אור השם למציאות, למציאות של איזה פרופסור באקדמיה, למציאות של ראש ישיבה, ולמציאות של אחד שמוכר בחנות כלי נגינה, ולמציאות של אחד שמוכר במחנה יהודה, שזה מקצוע מכובד מאוד. ברוך השם, זה מגיע לכל פינה במציאות. לפועלי בניין, לאנשי מחשבים, אין כזה דבר, אתה במקצוע, אתה ישיבה, אתה דתי, כן? כל הביטויים המצחיקים האלה. לכן בעצם הכמות חשובה. כי מהי הכמות? הכמות היא ההתפרטות. ההתפרטות לפינות במציאות, וכל יהודי, כל אדם ישראל, לא משנה הסוג שלו, המדרגה שלו, האופי שלו, הסביבה שבה הוא מסתובב, האם היא משכילה יותר, משכילה פחות, הוא בעצם תחנת תשדורת של אור השם לעם ישראל ולכלל העולם. אז אתה חייב הרבה הרבה פרטים. ולכן ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. צריך הרבה יהודים. כל יהודי שנולד, עוד אור, עוד גוון, עוד משהו מכנסת ישראל. ולכן הריבוי הכמותי הוא האיכות. כי בעצם האיכות הכלל ישראלית מתגלה על 22 אלף איש, אז זה 22 אלף גוונים, אבל יש 600 אלף גוונים, ויש עוד למעלה מככה, מה אתה נעצרת? כלומר, כל יהודי שנולד לוקח גוון אחד, אבל הוא לא יכול לקחת במרכאות את כל הצבעים שבחבילה, הוא לוקח את הצבע שלו, בשביל להוציא את הצבע ששכן לו, צריך להביא עוד ילד לעולם, שיביא עוד צבע לעולם. כל אחד תורם את הצבע שלו. ולכן הנושא הכמותי הוא איכות כשמדובר בעם ישראל. ולכן מי שרואה אוכלוסי ישראל, 60 ריבו, 600 אלף איש, ברוך חכם הרזים. כי אומרת לנו הגמרא, אין דעתם דומה זה לזה, אין פרצופיהם דומים זה לזה. כל אחד בעניין המיוחד שלו. ולכן בעצם למעשה, העניין הזה של הריבוי, דור שעניינו להביא ריבוי, והריבוי הזה הוא התגלות האיכות האלוהית. אומר לנו הרב קוק, באורות הקודש, חלק ד', השלום פרק פסקת את ו', תראו איתי במקור ו'. אומר הרב כך, יסוד הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, וצדיק מבטלה. אז מה זה, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, בא צדיק עושה הפוך, מבטל, איך יכול להיות? הוא מסביר, היא ההגנה הכמותית של המציאות. חברים, כל התורה הזאת, זה עמקויות שאי אפשר לתאר, שאנחנו נוגעים עכשיו בקצה של תורה ענקית, אבל בואו ננסה קצת יותר להבין. אומר, לפני שנבין את התשובה לשאלה, בואו קודם נבין את הדברים האלה, היא ההגנה הכמותית של המציאות. מה זה הגנה כמותית? ברגע שאור השם יורד מן האינסוף, אל מציאות ארצית, אז יש כמות, נעשים כלים, כלים ככה ארציים, שמקבלים עוד דורות, עוד דורות, עוד דורות, אז יש כמות. אבל הריבוי הוא על חשבון האיכות. כלומר, אם קודם דיברנו ברמת בני אדם, שעם ישראל היה יכול להיות 22 אלף איש, וזה בכלל לא עם, זה מין משפחה כזאת, מסדר קודש ישראל ראשית, אני יודע מה, כן, אבל אפשר, מה הבעיה? אבל לא, אומר לנו הרב, צריך להיות דווקא עם, כדי שיופיע אור השם בכל הגוונים, בכל השכבות, בכל פינות המציאות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על כמות, אז לכאורה כמות מורידה איכות. אז אומר הרב כן, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה בזה. הוא רוצה שאורו יתפשט בתוך המציאות הכמותית. וזה נקרא ההגנה הכמותית. שלכאורה אם האיכות הייתה רגע אחד בא, אור אין סוף, ובוחן ומבקר את כל מה שקורה כאן, את המציאות הכמותית, היה שורף את העולם בערב עין, מה זה? נכון? אבל כדי, מאחר ורצון השם, שאור השם יופיע במציאות הארצית שהיא יותר כמותית מאשר איכותית לגבי אור אינסוף, אז ממילא הקדוש ברוך הוא מגן על המציאות הכמותית ונותן לה מעמד. אז בוא נקרא עכשיו את הדברים. אומר הרב, ההגנה הכמותית של המציאות התפשטות החיים והחסד על פרטים מרובים, אף על פי שהתוך והאיכות מתקטן. אף על פי שהתוך והאיכות מתקטן. אורן סוף, איפה אורן סוף? משהו מצומצם, אורן סוף נכנס לתוך האדם. אז זה כמות לעומת איכות, זה כל הבריאה כולה, זה לא רק בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, זה כל הבריאה היא כזאת. ממשיך הרב ואומר, וזהו החפץ האלוהי, המתגלה על ידי אותה ההחתכה המצומצמת של רצון אלוהי, קשור בכישורים גופניים שהוא רצונם של צדיקים. אומר, תראה, יש צדיק, צדיק. צדיק גדול, וואו, גדול הדור, נפלא, אבל כמו שכותב לנו הרב באורות ישראל, אין צדיק אשר יגיע לקרסוליה של כנסת ישראל. מה אתה משווה? איזה צדיק תשווה לכתר העליון, לאור אין סוף, לאיך תשווה? אין מה להשוות. אבל אומר הרב עוד פעם, שיש רצון השם, שתהיה החשכה, צמצום של רצון השם, ושרצון השם ייכנס לתוך גוף, והרצון השם שנכנס לתוך גוף יהפוך להיות הרצון של הצדיק. אז הצדיק מבטל את גזירת השם, הוא בעצם לא פועל נגד השם, אלא הוא מוצא את הסברה למה זה רצון השם, שהאיש הזה יהיה בריא, שהאיש הזה יהיה לו פרנסה, שעם ישראל ינצל, יבטלו מעליו גזירות קשות ורעות. זה עבודה ענקית של סנגוריה, זה לא יכול להיות סתם. הצדיק צריך למצוא בתוך רצונו איך רצון השם שיהיה טוב לכל אחד מישראל ולעם ישראל בכלל. אבל רצון הצדיק הוא לכאורה כמותי. אתן לכם עוד דוגמה. כששאלו בשמיים מי צודק, רבי אליעזר או כל החכמים שחלקו עליו, אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אומר שההלכה כראה, לא הלכה, שרבי אליעזר צודק. אומר, בסדר, אבל לא בשמיים היא. ההלכה הקדוש ברוך הוא קבע שהיא תקבע על ידי רוב חכמי בית המדרש, ורוב החכמים חלקו על רבי אליעזר. אז אומר, זה אף על פי שהאיכות האלוהית אומרת שהאמת עם רבי אליעזר, אבל כיוון שרוב החכמים סבורים שהאמת האלוהית היא לא כרבי אליעזר, אז הקדוש ברוך הוא חותם על זה, שם חותמת אמת, זאת האמת האלוהית, מה שחכמי ישראל פסקו. אז בעצם כביכול הקדוש ברוך הוא נותן הגנה לכמות, אף על פי שהיא באה על חשבון האיכות. אומר, המשיך הרב ואומר, וזהו חודשני עובר במערכת היש. שמה? כלומר, זה בעצם מאפיין של כל העולם. שמצד האיכות, שהכמות במציאותה האמיתית כבר כלולה בה, כלומר, כל הכמות שיש פה בעולם הייתה כלולה בכוח, כן, בפוטנציאל, בתוך האיכות האלוהית אורן סוף, כלל את כל מה שיש פה, לפני שזה יצא לפועל. אז לא יש מקום לשום חידוש בהוויה העולמית כלל. אז מה, אז בשביל מה נברא העולם? אלא יסוד החסד העליון בא להחיות רוח שפלים. זה בדיוק רצון השם, שאור השם ירד לעם, למדינה, לחקלאות, לבסטה, כמו לישיבות, לאיש מחשבים בשטח, כמו לאיש אקדמיה, לכולם, לכל פינות המציאות, להחיות רוח שפלים, להכתיר עטרת תפארת, כביכול להכתיר לקדוש ברוך הוא כביכול עטרת תפארת, משירות ראשים, משירה של ראשים. אנחנו, מה אנחנו? ידי ראשים נחלשים, מה אנחנו בכלל? בני אדם מתמודדים, מה אנחנו? הקדוש ברוך הוא חפץ, חפץ בשיר שלנו, בשירה שלנו, במציאות של הרסות שאנחנו נמצאים בה, של כביכול הדלות, העניות, לא עלינו, כן? ממשיך הרב, של ריבוי כמות, הנראה ומתבלט על ידי סילוק האור החיצוני העליון. האור האיכותי העליון זה עניינים בקבלה, שכביכול תמיד ההתעבות של כלים, של כמות, נעשית על ידי הסתלקות של אור, ואז הכלים מתעבים. טוב, אז זה בקבלה, לענייננו פה, כביכול יש סילוק של איכות כדי לייצר כמות. שומעים חברים, את המשמעויות הן אדירות. ממשיך הרב ואומר, ומתוך כך, מתרבה שפעת החיים של האיכות בדירותיהם של הקטנים בעלי הכמות. אז מה זה גורם? ברגע שיש כמות, אז מתרבה שפעת החיים של האיכות בדירותיהם. כל אחד מאיתנו הוא כמו דירה, כן? חפץ הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. תחתונים זה באמת תחתונים, אנחנו מה אנחנו, כן? אז הוא אומר, מתוך כך שנוצר שהאורך יותר מסתלק ומאפשר לכמות להופיע, מתרבה שפעת החיים של האיכות בדירותיהם של הקטנים בעלי הכמות. אבל כאשר, אבל, פה יש סכנה. מה הסכנה? לכאורה מישהו יגיד, טוב, כמות, יאללה. אז נעזוב את האיכות בכלל, נשקע בכמות, אתה יודע, כמות. אבל כאשר רק תאוות הכמות, הוא קורא לזה תאווה, כשזה הופך להיות תאווה, תאוות הכמות יורדת היא, ובונה לרשות לעצמה, מגדל ועיר, כמו דור הפלגה, לעשות לשם, הרי היא מתאחרת, יורדת ונשפלת. כלומר, שצריך מאוד להיזהר מהכמותיות, לא להפוך את זה למשהו שהוא בעצם הופך להיות מחסום לאיכות. אם הכמותיות בטלה אל האיכות במובן שיש כמות, הורדנו את האיכות כדי שתהיה כמות, אבל הכמות הזאת צריכה להפוך להיות דירה להתגלות האיכות, להתגלות האור הרוחני. אז זה נפלא. ברור לגמרי שמתוך כל ההבנה הזאת, אנחנו יכולים לתת מוסר קצת לעצמנו, שלכאורה אנחנו נמצאים במקום, שעכשיו היה צריך להאיר האור הרוחני בעם ישראל. אמר לנו הרב קוק באורות התחייה מהם, הדור הראשון הוא מכשיר את החומר, אבל אחר כך שיתחזק הכוח החומרי, יגלו הסגולות הרוחניות הקדושות שבה. חברים, איפה זה? דור יקר, היכן אתה? 4.3 מיליון ישראלים בשנה האחרונה בחול, וחצי מהם יותר מפעם אחת. עם משוטט, משוטט. לא חילונים, לא חילונים. עם ישראל. עם ישראל נהיה לנו עם, דור משוטט. דור משוטט. חצי מדינה בחול, וחצי מהחצי הזה יותר מפעם אחת. 4.3 מיליון. תכפילו את זה כפול הכסף שאתם מוציאים, אתם מגיעים לעשרות מיליארדים שישראלים מוציאים בחול, מפרנסים מדינות זרות, היינו יכולים לסגור את הגירעון פה עם כל הדבר הזה. מה על הבית שלנו? מטוסים, 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 כל הזמן מטוסים. מה הולך פה? איפה ארץ ישראל? איפה האיסור? דרבנן, האיסור לצאת מארץ ישראל סתם בשביל טייל. איפה זה? נמחק? כל האות הזאת בשולחן ארוך ילחות חול המועד שם, ניתה האות מתח חס ושלום, היא חיה. אבל הדור, איבד את הראש שלו. זה דור שתפקידו, זה לא ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, זה הדור של תשח. נתקענו בתשח, לא התקדמנו קדימה, נהיינו גרוטאה אידיאולוגית. דור שהוא מונהג ודבק, בגרוטאות אידיאולוגיות. הגרוטאות האלה, כשאתה עובר בכביש מספר 1, כביש לירושלים, ואתה רואה את המסוריינים בצד, יש לך הרגשה של איזו התעוררות גדולה, ואתה אומר, אלה הכלים שעליהם נסו החיילים שלנו, שמסרו נפשם על קידוש השם כדי לפתוח את הדרך לירושלים. זה נפלא, זה אדיר. אבל מה יקרה אם איזה אחד יבוא לאחד המסוריינים האלה בצד הדרך? ייקח אחד, ישים על הכביש וינסה להתחיל לנסוע. יביאו לו משטרה. זה מה שהדור הזה עושה. לוקח את המסוריינים של תשח ומנסה להעלות אותם על האוטוסטרדה ועוד לנסוע איתם, ועוד יש לו תלונות. למה זה לא עובד? לא יאמן, לא יאמן. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוחק גרוטאות אידיאולוגיות. כל כך הרבה אנשים, הרב, מה קורה פה היום? מה ההסבר? מה, אפשר להבין את הדבר הזה? הכל נהיה מאוס כזה. למה מנהיגות ככה? למה ככה? למה ככה? חברים, הקדוש ברוך הוא מוחק גרוטאות אידיאולוגיות. זה מה שעומד כהיום בפנינו. בכל המאה ה-20 נבחרים האלה, אין לך שמה אחד, לשיר צ'אנס, אחד, שניים, רובם המוחלט, מה יש להם למכור? איזו אידיאולוגיה? כלומר, כשדור לא מתחבר לעצמו ומנסה לחיות את הדור הקודם וזהו, אז מה התוצאה? 4.3 מיליון ישראלים, חצי מדינה. אני לא יודע באיזה עולם, באיזה מקום בעולם עוד יש נתון כזה. שחצי מדינה מסוטטת בחול. איפה יש עוד נתון כזה? איפה? עכשיו, מישהו יגיד לי, תקשיב, אולי אתה מקדים את זמנך? אז בואו נראה ביחד מקור זין. שפת אמת, פרשת שלח, שנת תפרש ממגימל. אומר השפת אמת, בוודאי הרגישו המרגלים, כי אינם מוכנים לכנוס לארץ ישראל. אומר השפת אמת, באמת, חטא המרגלים, למה הוא בא? כי המרגלים אמרו, שמע, אנחנו דור שעוד לא ראוי לכניסה לארץ. ואומר השפת אמת, זה היה נכון. נכון? וזהו שרמזו חזל, שאומר להם כלב, אלו נעלה, ורשי שם מביא דברי חזל, אפילו יאמר, עשו סולמות לעלות לשמיים, נעשה, נצליח. למה הוא מדמה את זה לסולמות לשמיים, שזה משהו לא הגיוני? הם הדברים שדיברנו, אומר השפת אמת, כי על פי הטבע, הדור הזה של יוצאי מצרים, לא היו מוכנים לעלות. באמת לא היו מוכשרים עדיין להיכנס לארץ. ומשה רבנו ניסה לדלג אותם לארץ, לדלג אותם מדרגה שלא לפי מדרגתם. אומר השפת אמת, נו, אז מה תגיד? בסדר, אז הם צדקו, למה חטא מרגלים? אומר השפת אמת, והכל תלוי ברצון בני ישראל, שעל ידי תשוקה, באהבה רבה לשם יתברך, מעוררים רצונו יתברך, ואז אין מניעה מצד הזמן והטבע, התקופה וכל הטבע, מה שקורה מסביב, לא מונע. אם עם ישראל רק רוצה, איך אמר לי פעם הרב דוב ליאור, לא מזמן, לפני איזה שנתיים, אמר לי, אתה יודע, אנחנו רוצים לעשות גאולה, אבל צריך שעם ישראל ירצה להיגאל. אתם מבינים? כלומר, דור המרגלים אמר, לא, זה עוד לא הזמן, אנחנו מקדימים את זמננו, אתה מנסה לדחוף את הכיסא ברכבת, עוד לא הגיע הזמן, זה לא יקרה שום דבר פה. אז זה לא הזמן. אומר לך שפת אמת, מה זה לא הזמן? תרצה, תעורר, תנסה. נכון, תעשה בשיקול דעת. עכשיו, זה, גם אם תגידו שאנחנו מקדימים את זמננו, כל שכן, שהפסד של ההסתכלות על הדור הזה, שבעצם מנסים להידבק בכל מיני גרוטאות שעבר זמנם, שהם כבר נמצאים במדחסת מתכת הזאת שכבר מקבצת אותם, או במקרה הטוב ששמים אותם כמוצגים בצד הדרך בשביל לשמר את ההיסטוריה. אבל זה היסטוריה. צריך לעלות קומה. לא כסלוגן, יש הרבה לקחו את זה היום, סלוגן שטחי חיצוני, כרגיל כדרכם של היחצנים בדור הזה, כבר לא יודע מי היחצנים, הדור היחצנים, או פני הדור כפני היחצנים פה. צריך לקחת את עם ישראל לדור הבא, והאמת היא, לא לדור הבא, לדור הזה, לדור שלנו. כל האור הרוחני מוכרח להתחיל להתגלות בכל המערכות. מדינת ישראל צריכה להתחיל להתגלות כמדינה שהמסורת מהירה אותה, מסורת ישראל מהירה אותה בכל המערכות. כמו שהרב אמר, גם הפוליטיות, כלכליות, חברתיות, הכל, הכל. ובעצם הרב דיבר על הדבר הזה בהקשר של רזי תורה, ואנחנו נלך לעניין של רזי תורה שהרב דיבר, כדי להבין מה קורה כשדור מתעכב, כן? אבל בעצם שימו לב, כשדור מתעכב, הרב דיבר על רזי תורה, אבל האמירה שלו היא נכונה לגבי כללית, גילוי האור הפנימי של ישראל. אז בואו נראה את הדברים במקור ח', אגב, שהרב עצמו בסוף אורות התחייה שם במרכז ההתגלות של האור של הדור שלנו היום את העניין של רזי תורה, אבל כמה שנקרא כלב ההתעוררות של הזמן, של התקופה, שכביכול אם אתה מעורר באותם אלה שמסוגלים ללמוד רזי תורה את הלימוד הזה, אז במילה כל הדור כולו יתחיל להתעורר לראייה פנימית יותר, עמוקה יותר, ולא כל הזמן דיונים טכניים של מקומות, ריצ'רצ'ים, רשימות, כל מה שאנחנו חווים כעת. אומר הרב במקור ח' תורות הקודש חלק א' חוכמת הקודש פסקה ה', כשמגיע האיש היחיד וכן הדור לאותו המצב שהופעתו הרוחנית כבר קרועה היא לפעולתה, קראו לנו כבר, הכריזו את שמנו ואמרו קדימה, קומו, תעשו את מה שאתם אמורים לעשות, בינו שנו דור ודור, זה מה שהדור שלכם צריך לגלות, נו קדימה. אז אי אפשר לו להיות מסביע את סימונו ההכרחי בכל תוכן מוגבל. אתה לא יכול ללכת ולמחזר לו חומרים מפעם, שיחות מוסר מפעם. יהודי חייב להיות יהודי. מה חייב? מי חייב? לא חייב כלום. תסביר לי קצת עומק, תן לי הבנות רוחניות פנימיות, תאיר לי את הנשמה. אי אפשר לדבר אליו עם אותו תוכן גרוטאות שכבר... עכשיו, זה לא גרוטאה, זה היה טוב לדור הקודם, זה היה תורה לגמרי לדור הקודם, אבל התורה היום צריכה להתגלות ברבדים עמוקים יותר. אומר הרב, ומתוך כך רזי עולם, רזי תורה, סוד השם, הולכים ונטבעים מן הדור. מה זה נטבעים, אתם שואלים? כל הבלגן שאנחנו חווים היום. יש תביעה. איפה אתם? איפה אתם? מה אתם? נתקעתם בתשח? לכו קדימה. אומר הרב, והעקשנות הגורמת למצוא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני, היא מדלדלת את הכוח, מפזרת את הרוחות ומובילה את התשוקה הסוערת למקום אשר תמצא רקניות ומפח נפש, ובלב נואש תשוב עוד לבקש דרך. אומר הרב, כשאתה מונע מהדור את ההתקדמות שהוא זקוק לה, את המזון הרוחני הספציפי שמתאים בדיוק לתפקיד שלו כדור, לייעוד שלו כדור, לנשמות שבדור הזה, אתה בעצם לוקח את התשוקה הסוערת והופך אותה לרקניות, מפח נפש, לב נואש שהולך לבקש דרך. 4.3 מיליון ישראלים משוטטים בחול. ממשיך הרב ואומר, ולזאת קרואים הם אמיצי הכוח. אלה הלבבות אשר אור השם הוא כל תוכן חייהם. גם אם נשברו ונוקשו מרוב ייאוש, אתם יודעים, עובדים, 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 וכל הזמן משתיקים אותך, לא שומעים, זה. אומר, גם אם נשברו ונוקשו מרוב ייאוש, גם אם נתעלפו ממיעוט אמונה בעצמם, גם אם עייפו במלחמתם נגד המון רב, שההמון הזה הולך בביתך אל הרוח אשר עיניו הפקוחות לפי דעתו, עיניו הסתומות יישאו, ואתה מדבר, והם חושבים שהם רואים מעולה, הם לא רואים כלום. לא יחדלו תת מתקם, לא יחדלו להתעודד, ודגל רזי תורה וחוסן דת ואמונה ברורה ופנימית וישועת עולמים לישראל ולאדם, לגוויות ונשומות לעולם ולעולמים כולם, לגדולים ולקטנים, לזקנים ולצעירים, בידם. ולכן אין לנו רשות, כל מי שמתעורר ומתחבר להבנות האלה, לתורה הזאת של מרן הרב קוק, מוכרח להרים את הדגל ולא להתייאש ולהמשיך לפעול על מנת שהדור הזה יתחבר סוף סוף אל האורות המופלאים, המתוקים, המדהימים, שצועקים ודופקים על דלתי נשמותו מתוכו. חזקו ואמצו.